ערב טוב לכולם, כאן גלעד אלפר, לפרק ה-23, אם אני לא טועה, של הפודקאסט 3 בריבוע, ואני מאוד שמח הפעם לארח את אלעד מלכה. אלעד מלכה הוא נמצא כרגע פחות או יותר במרכז של הסערה הנוכחית. הוא היה לשעבר חבר מועצת העיר ירושלים, מנכ"ל ומייסד הלובי הציבורי, האינטרס שלנו, הלובי שלך בכנסת, וכאמור הוא כיום משנה למנכ"ל משרד התקשורת, וכמובן שאנחנו הולכים לדבר על חוק התקשורת החדש, שרק היום קראתי מאמר פרשנות בוואלה, שזה הולך להרוס את הדמוקרטיה, למחוץ את הדמוקרטיה וכו'. הדברים הרגילים. אז לכן חשבתי שאולי כדאי לדבר עם אלעד, ולראות אם הוא יוכל גם קצת להסביר לנו על החוק הזה, ולנסות להגיב על כמה מהביקורת שמותחת בחוק. אז אלעד, ערב טוב ותודה רבה שהצטרפת.
ערב טוב גלעד ותודה רבה להזמנה, אני תמיד שמח לבוא ולשוחח ולדבר ולהתראיין בצורה שנצמדת לעובדות ולא בצורה שהיא נקרא לזה מפריחה סיסמאות או גבע פרח.
אוקיי, אז אני מזדהה עם הסנטימנט הזה, אז בוא אני מציע, הדרך הכי פשוטה אני מתאר לעצמי לעשות את זה, זה אם תוכל אתה להסביר ממש בקצרה כמה דקות מהי נניח שלושת הנקודות המרכזיות בחוק התקשורת החדש. כי כמו כל חוק הוא מלא סעיפים, זה הרבה טקסט, אנשים רק שומעים פחות או יותר או את הביקורות או את התשבחות, והרבה פעמים לא מבינים בעצם במה מדובר. אז בואו אם תוכל להסביר לנו במה מדובר, שלוש נקודות עיקריות.
כן, אני אתייחס בשמחה רבה. אני אתחיל בנקודה אולי המרכזית ביותר. נכון להיום, בכל מה שקשור להתמקד רגע בחדשות, כי מדברים על דמוקרטיה ועל השיח הציבורי וכמה זה חשוב, נכון להיום מאוד 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 קשה בישראל לפתוח ערוץ חדשות. צריך רישיון מהרשות השנייה לטלוויזיה ולרדיו, צריך להראות שיש לך, צריך לשלם ערבות של איזה 3 מיליון שקלים, צריך להראות שיש לך ציוד, אולפנים, טלנטים וכו' וכו' וכו'. צריך להיות, אחרי שכבר הקמת את הערוץ, אז הרשות השנייה אומרת לך כמה חדשות לשים, כמה דברים אחרים לשים, אתה צריך לאשר לוח שידורים, אתה צריך להקצות זמן מסך לכל מיני תכנים, וכמובן יושב הקומיסר ואומר, סליחה, השידורים האלה לא מספיק מאוזנים או לא מספיק מהימנים וכל מיני דברים שכאלו. זה המצב היום. לכל הדברים האלה אנחנו אומרים, חלס, נגמר. לא צריך רישיון לשידורי חדשות, לא יהיה רגולטור שיאמר לך האם התוכן שלך מספיק מהימן או מספיק מאוזן, ולא יחייב אותך בשלל דברים כדי להיכנס לשוק. כל מי שרוצה בעידן פתוח כמו שאנחנו נמצאים היום, כל מי שרוצה יוכל להיכנס ולפתוח ערוץ חדשות חדש. זו אולי נקודה משמעותית מאוד. נקודה שנייה שהיא נורא משמעותית, זה נושא התחרות בטלוויזיה הרב ערוצית. היום יש אירוע מאוד מאוד מוזר שם. קודם כל, המדינה קובעת לך את המודל העסקי שלך. אתה או מוכר פרסומות, או גובה דמי מנוי. אתה לא יכול גם וגם. המדינה גם אומרת לך, אם אתה פלטפורמה רב ערוצית, תהות, יס וכו' וכו', אתה לא יכול לשדר חדשות, אתה חייב למכור, לשווק חבילת בסיס מסוימת, ורק על בסיסה אתה יכול למכור מנויים לציבור הרחב. כמובן שזה מייקר עלויות בצורה משמעותית, ובתוך זה נוצרה איזושהי אנומליה שהוט ויס בכבלים ובלוויין מפוקחות, אבל מה שנקרא OTT, פרטנר, סלקום, סטינג, נקסט וכאלו, לא מפוקחות בכלל. אז אנחנו עוברים למוד שאנחנו מבטלים את מרבית הרגולציה, אין חבילת בסיס, תהיה מודל עסקי גמיש, מה שבא לך, את הדברים הללו, ואנחנו אומרים, הרגולציה הקיימת תהיה קיימת על כל השחקנים. לא יהיה פה העדפה לטכנולוגיה מסוימת, אנחנו מאמצים עיקרון שמכונה גם באירופה וגם בישראל, אדישות טכנולוגית. זה הנושא השני המרכזי לטעמי ברפורמה הזאת. הנושא, אם אני...
שנייה, אוקיי. אני מבין שאתם לא עושים יותר את ההפרדה, אבל זה אומר שעכשיו כל אחד יכול לעשות מה שהוא רוצה, מבחינת להחליט אם הוא מוכר פרסומות או מנוי או...
כן, הוא יכול לעשות מה שהוא רוצה, כלומר, אתה יכול גם להציע למנויים שלך, חבר'ה, הנה מנוי לואו קוסט שהוא עם פרסומות, ומנוי פרימיום שהוא בלי פרסומות. אתה תציע מה שאתה רוצה לציבור שלך, והם יבחרו מה טוב להם.
אוקיי.
אנחנו כמובן לא מחייבים גם שם שום דבר. אז זה לגבי זה. ואם אני אלך לסופו של דבר לאבן השלישית המשמעותית פה, אנחנו כן נדרשים לאירוע הספורט. באירוע הספורט קורה דבר מאוד מעניין לטעמי. אנחנו בסיטואציה שבה ריבוי השחקנים מייצר עליית מחירים. עכשיו על סיטואציה שבה יש מישהו שיש לו בלעדיות על זכויות שידור בקצה, זה יכול להיות ה-NBA, זה יכול להיות ה-Champions League, וככל שיותר שחקנים מציעים לו במכרז כסף על זכויות השידור שלו, בבלעדיות, כמובן המחיר עולה, כי כולם יש להם את האינטרס להציע מחיר גבוה יותר. תוצאה המחיר לצרכן עולה. יש מגוון דרכים לטפל בזה. אנחנו עוברים גם דרך זה שאנחנו, כמו שאמרתי, מבטלים את חבילת הבסיס ואת המפרט, כלומר אין שידורים שחייבים לשדר, שזה דבר תחשוב על המנגנון כזה כשהוא קיים, מה הוא בעצם אומר? אם גם יש חובה לשדר מפעל מסוים, אז אני הולך, מציע איזה מחיר שאני רוצה על זכויות השידור, אני יודע שישלמו לי על לעבוד ויש את המחיר הזה, כי הם חייבות בכל מקרה לשדר את זה, המחירים כמובן רק ילכו ויעלו כל הזמן. אז אנחנו מבטלים את החובה לשדר, אנחנו לוקחים את איסור הבלעדיות שקיים כבר היום על מפעלים מסוימים ומרחיבים אותו גם ל-OTT, גם לאינטרנט, גם לפרטנר סלקום נקסט וסטינג, מה שנקרא, כדי לטפל בזה. והדבר האחרון, אנחנו, היום יש איזשהו נוהג של אירועים מוכרזים שהוא מאוד מאוד רחב, ניתן להכיל בו הרבה מאוד אירועים, שבעצם הרגולטור יכול לבוא ולומר, זה חייב להיות בערוץ שהוא בתפוצה נרחבת או בעברית פשוטה, ערוץ ספורט 5. אנחנו מפסיקים גם עם זה, אנחנו עוברים למודל האירופי, לדירקטיבה האירופית, שהגדירה ארבעה כללים, ואם מתקיימים שניים מהכללים הללו, הרגולטור יכול להכריז שזהו אירוע מוכרז, ואותו אירוע מוכרז, שהוא בעל חשיבות לאומית, או בעל חשיבות תרבותית רחבה וכאלו, אם הוא אחד מהדברים הללו, אז זה יהיה בערוץ שהוא פתוח לכולם. מה זה אומר ערוץ פתוח? זה יכול להיות גם ערוץ הספורט, שהוא לצורך המשחק הזה, החליט שהוא פתוח לכולם, באתר, באפליקציה, בכל הפלטפורמות, באלף דרכים. לא חייב להיות ערוץ פתוח כל הזמן. צריך להיות פתוח לצורך המשחק הזה. אז אם אני אגע בשלושת הנקודות המרכזיות, נראה לי שאלה שלושת הנקודות המרכזיות של הרפורמה הזאת.
הנקודה השלישית לגבי שידורי הספורט, אתה אומר שהמחירים עולים ככל שיש יותר שחקנים, כי זה בשיטה של מכרז, והם בעצם כל אחד מושך את השני למעלה ולמעלה. התהליך הזה, הנוהל הזה, זה משהו שנקבע על ידי המדינה, או שזה משהו שהשחקנים החליטו בינם לבין עצמם, ולמדינה לא היה שום קשר לזה?
לא, זה לחלוטין מבנה השוק, בכל העולם ככה. אם אני עכשיו הפרמייר ליג באנגליה, זכויות השידור הם שלי, אני שואף למקסם רווחים, ולכן אני מבצע מכרז בבלעדיות, וכל מי שזוכה לבלעדיות באזור גיאוגרפי מסוים או בטכנולוגיה מסוימת, זה מי שהציע את המחיר הגבוה ביותר. ככה זה עובד בכל העולם, ולכן אגב באמת, בהרבה מקומות בעולם מתמודדים איתו בכלים שאנחנו התמודדנו גם כן.
הבנתי. בואו נחזור לנקודה הראשונה, שזה נקודה עקרונית, כמובן שזה נקודת החדשות. שאם עד היום צריך לשלם הרבה כסף, יש כל מיני דרישות טכנולוגיות ואחרות, וכיום גם אני יכול להקים ערוץ חדשות באפס כסף, נכון? אם אני מבין נכון. אני לא צריך לשלם כלום למדינה, אני לא צריך אפילו לעשות הפקות מקור כי אני חדש, לא דיברנו על זה עדיין, כן?
נכון.
אבל אני לא צריך הפקות מקור כי אני שחקן קטן, ועכשיו על פי החוק שלכם שחקנים קטנים מקבלים פטור מהדרישה לעשות הפקות מקור, אז אני יכול להקים ערוץ חדשות, והעלויות היחידות זה הערוץ חדשות, כן? הציוד, האנשים, whatever, מה שלא צריך בשביל לעשות ערוץ חדשות, אבל למדינה יותר א' לרואה מזה גרוש, וגם אין לה שום say אם בכלל מותר לי או אסור לי.
ברמת העיקרון זה נכון, רק שאני כאן מדויקים, תהיה כנראה איזושהי אגרת רישום במרשם ספקי החדשות, אבל אנחנו מדברים כאן על דברים זעומים, כן? אנחנו לא מדברים פה עכשיו על מאות אלפי שקלים או דברים שכאלה, גם לא 50 אלף שקל בעיניים, בסדר? הרבה פחות מזה. זה אחד. ושתיים, המדינה, נאמר את זה ככה, מגדירה קריטריונים למי, כלומר, כולם יכולים לשדר חדשות, אלא אם כן קורה אחד מכמה דברים אחרים. כלומר, אם אתה עיתון יומי בתפוצה נרחבת וגם אתר חדשותי, יש לך את שני הדברים הללו, אז אתה לא יכול אתה לא יכול לספק חדשות בטלוויזיה, בהגדרה אצלנו. זה אגב גם כן, הרציונל פה, אני רגע אומר את הרציונל השנייה, במבנה שוק יעיל לחלוטין, מאוד יכול להיות שיש יתרון בלהגיד, יש לי דסק חדשות ואני מנווט. אני מנווט כאשר משהו רלוונטי לעיתון, לעיתון, לאתר, לאתר, לרדיו, לרדיו, לטלוויזיה, לטלוויזיה. זה מאוד 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 יעיל כלכלית. בצד השני של זה, בספרות המחקרית, מדובר על זה שדבר כזה יכול לייצר לנו אולי קבוצה, 4-5 קבוצות תקשורת, שיהיו בעצם בכל הסגמנטים של התקשורת בישראל. ואם אנחנו מנסים לייצר ריבוי דעות בהקשר הזה שהוא קצת מלאכותי לשוק, אז אנחנו אומרים, חבר'ה, אנחנו מייצרים פה איזה שהם הפרדות בין הסגמנטים. ולכן, אם אתה עיתון בתפוצה נרחבת, וגם אתר חדשותי, אתר חדשותי, לא תוכל לפתוח ערוץ חדשות. אם אתה, חשבנו גם רפורמה ברדיו בקרוב, אבל אם אתה ערוץ, תחנת רדיו שמחזיק במעל 35% מנתח שוק הרדיו כולו, אז תצטרך לעבור בחינה תחרותית ספציפית, ואם אתה או אתר או עיתון, גם אז תצטרך לעבור בחינה תחרותית ספציפית של הרגולטור שאנחנו מקימים, בהתייעצות עם רשות התחרות. אלה המגבלות היחידות בעצם על להיכנס לעולם של ספקי חדשות.
הבנתי. אוקיי, אז אני יכול להקים ערוץ חדשות, נניח, כן, אין לי עיתון, בוא ניקח אותי כדוגמה, אני גלעד הלפר, אין לי ערוץ חדשות, אני מקים אותו מחר, ואתם אומרים כן, ואני רק צריך לשלם, נניח לצורך העניין, 10,000 שקל. מה הצעד הבא שלי? כלומר, אני צריך שמישהו ישדר אותו. אני יכול לשים אותו באינטרנט כמובן, ופשוט לפרסם אותו על חשבוני, ומי שמקשיב, מקשיב. אבל אם אני רוצה שהוט, יס, פרטנר, סלקום ישדרו אותו, אני צריך ללכת אליהם, להציע את הערוץ שלי, והם צריכים להגיד כן או לא, זה עניינם, והמדינה לא מתערבת בזה.
נכון, אני אומר גם בהקשר הזה, כלומר, סביר להניח, בדרך כלל בעולם הזה, פלטפורמות השידור, הוט, יס, פרטנר, סלקום וכו', בדרך כלל משלמות לערוצים על התוכן. ככה זה בדרך כלל עובד. הם איזשהו אגרגטור, הן משלמות על תוכן, מייצרות חבילה שלמה, עם שירות, עם הכל, והן משווקות את זה לך. עכשיו, מאוד יכול להיות שלערוץ החדשות גלעד הלפר, שנולד אתמול, אף אחד לא ישלם כסף. אבל סביר להניח שאם תבוא לאותה פלטפורמה ותגיד, תקשיבי, אני חדש בשוק, אני מוכן בשלוש שנים הקרובות, בחינם. בחינם, היא מה אכפת לה? היא מציעה ללקוחות שלה תוכן יותר עשיר, ובחינם, אז למה לא? אז סביר להניח שהרבה שחקנים יעשו את זה בשלב הראשון.
ברור. עכשיו, מבחינה טכנולוגית, הוט, סלקום הרי משדרות על האינטרנט אם אני לא טועה, ולכן יש להם מקום אינסופי, תיאורטית או אפילו מעשית או אפילו תיאורטית. אני מניח שמעשית, תיאורטית אין שום דבר לא סופי. אבל הוט, שזה כבלים גם כן אני מתאר לעצמי, הם יכולים להוסיף פחות או יותר כמה ערוצים שהם רוצים, אבל אם יש, יש טיפה בעיה, נכון? יש להם עדיין מגבלה טכנולוגית מבחינת הספקטרום או מה שלא יהיה.
אז רגע, נחדד את זה. נכון להיום, לכולם יש מותג אינטרנטי, כלומר, גם להוט ול-YES, יש את YES Plus, Sting, Next, שהם כולם מותגים של הוט ושל YES, אז גם הן נמצאות גם באינטרנט, פרטנר וסלקום זה באינטרנט לגמרי. כמו שאמרת, גם להוט כנראה שיש לא מעט מקום. המגבלה היחידה היא באמת בעולם הלוויין, שהוא יחסית מוגבל בכמות שלו ומאוד, מערך מאוד 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 יקר, אבל גם זה YES כבר הודיע, והיא בתהליך. הודיעה מזמן שהיא עד 2026 מעבירה את הלקוחות שלה לאינטרנט, והיא אגב צפויה לעמוד בזה, אם אני מבין נכון כבר היום יותר ממחצית מהמנויים שלה הם ב-OTT, הם באינטרנט, או ב-IP, כלומר באינטרנט, וזה, הם בדרך לשם גם כן, כלומר עד 2026 גם הם יהיו שם, ככה שדה פקטו אין כמעט מגבלת מקום לאף אחד מהשחקנים.
בסדר. אז אם ככה אמרנו עכשיו, עד עכשיו ש... כל אחד יכול להקים, בגדול, כמעט, כן, מעשית, כל אחד יכול להקים ערוץ חדשות, זה הופך להיות הרבה הרבה יותר זול, המדינה חוץ מלקחת כמה אלפי שקלים בשביל רישיון כזה נומינלי, לא
מרשם,
עושה שום דבר.
מרשם, לא רישיון.
סליחה?
מרשם, לא רישיון.
מרשם זה נקרא?
כן, חייב להירשם, אין פה זה.
מרשם. טוב, בסדר, אוקיי. אתה קורא לזה מרשם, בוא נקרא לזה כסף תמורת האפשרות לפעול, והדבר השני הגדול שאמרת זה הקטע של לא צריך יותר או פרסומות או מנוי פפפה שכל אחד עושה מה שהוא רוצה. או במילים אחרות זה הרבה יותר חופש ממה שיש עכשיו במובן הזה שגם אנשים קטנים וחדשים יכולים להצטרף, לא יודע, לעולם שידורי החדשות ולהתחרות בשוק החופשי. אז בוא תסביר מאיפה מגיעה הביקורת הגדולה, כי אולי בעצם אנחנו צריכים, אני יותר רוצים שהביקורת היא בגלל המועצה החדשה שתקום במקום המועצה הקיימת, ושם יהיו עובדי מדינה אם אני לא טועה, ופה החשש הגדול שיתחילו כל מיני מעשי סחיטות של פוליטיקאים. אז בוא תסביר מה בעצם המבנה החדש של הרגולטור. אתם הרי ממש משנים את הרגולטור עצמו, את המבנה. אז בוא תסביר מה, במה מדובר, יחסית בקצרה, למה אתם בכלל עושים את זה, ומה עם החששות כאן.
תראו, אז קודם כל, נכון להיום יש שני רגולטורים שונים. יש את מועצת הכבלים והלוויין, שמפקחת על הוט ועל יס, ויש את הרשות השנייה, הטלוויזיה ורדיו, שמפקחת על כל ערוצי, מה שנקרא, ברודקאסט. כלומר, 12, 13, 14, הלא טיווי, 9, 24, בגדול.
מה זה מפקחת? מה היא עושה?
אז זה משתנה בין שתיהם, אבל א' היא קובע, כמו שאמרתי, צריך לאשר שם הלוחות שידורים, צריך חובות תוכן למיניהם, גם אם אתה בעוד ויס, וגם אם אתה בחדשות. בחדשות היא מפקחת שהחדשות שלך הם מאוזנים ומהימנים וכל מיני כאלו, שזה בעיניי משהו שרירותי לחלוטין. אתה יודע, מה שבעיניך מאוזן, בעיניי לא מאוזן ולהפך.
כל מיני דברים שכאלו. הם צריכים להכניש שזה סביר, כן?
אני לא יודע אם עכשיו עדיין יכולים, אני לא יודע. אבל בצורה הפשוטה של זה, זה דברים שהם נורא נורא שריר. זו היום המעורבות. כלומר, הם גם אומרים לך כמה פרסומות לעשות, ובאיזה שעות, וכמה להשקיע בחדשות, ובאיזה שעות. בקיצור, אני אומר את זה רגע אחרת, בסדר, הרגולציה הזאת נוצרה בעידן שבו אמרו, הרשות השנייה, כן, היית רשות השידור, והקימו את הרשות השנייה. אנחנו הולכים לשים פה ערוץ נוסף שיהיה פה עם, עם יהיה טלוויזיה. התפיסה הייתה בעצם שידור ומוצר ציבורי. אנחנו במקום עוד רשות שידור, עושים פה מיקור חוץ. ולכן, אם זה קבלן של המדינה במיקור חוץ, אנחנו יכולים להיות מעורבים בעומק התוכן שלו וההתנות הכלכלית שלו. זה היום הרשות השנייה. אנחנו לא מחליפים את הרגולטור, אנחנו סוגרים את שני הרגולטורים הקיימים ומקימים חדש. אנחנו סוגרים את זה כי הם פועלים מכוח כללים ותקנות וחוקים שבינינו הם ארכאים, ונגמר האירוע, לא צריך להמשיך להתנהל בדרך הזאת. לכן אנחנו סוגרים את שניהם ומקימים חדש. עכשיו פה מגיע האירוע שטוענים הרגולטור הוא רגולטור פוליטי. מה, איך הרגולטור הזה יהיה בנוי? קודם כל זה יהיה בנוי כיחידת סמך עצמאית, עם גופי מטה, תקציב משלה, הכל בנפרד לחלוטין עם משרד התקשורת. למה? כי בעולם שבו יש קשר בין תקשורת לבין נבחרי ציבור, אנחנו חוששים נקרא לזה, מהיחסים שיכולים להיווצר שם, ולכן אנחנו מנסים לייצר איזשהו חיץ. בדרך כלל, אגב, זה הגיע עם עולם של מעורבות בתוכן. כלומר, אם עכשיו שר התקשורת צריך להגיד אם התוכן מאוזן או לא מאוזן, בוא, הוא מסוכר, כאילו איך אתה יכול להגיד אם זה מאוזן או לא מאוזן. כן, ולכן זה מאוד ברור. אז קודם כל, בעולם שבו רידדנו את כל התוכן החוצה מהרגולציה, כבר החשש הזה יורד בצורה משמעותית. דבר השני, כיוון שבכל זאת יש פה עדיין נגיעה בין הדברים הללו, יצרנו בעצם רגולטור שהוא רזה ביחס לאחרים גם בהיקפים שלו. כלומר, בניגוד, נגיד, ל-13 ו-15 חברי מועצה בכבלים ובלוויין וברשות השנייה בהתאמה, אנחנו עוברים ל-9 בלבד חברי מועצה. כשאנחנו אומרים, 3 מהם יהיו עובדי מדינה, ו-5 יהיו נציגי ציבור, שנבחרים 2 על ידי שר התקשורת, 3 על ידי ועדת איתור, שמרחיקה את זה מדרג נבחרי הציבור, על ידי ועדת איתור, שהיא ממונה על ידי 3 שרים שונים, ועוד היושב ראש, הוא גם המנכ״ל, שממונה על ידי ועדת איתור אחרת, שהיא מקצועית בהגדרה שלה. כלומר, זה בגדול כאילו הנוסחה. אם היה כי אומר את זה במשפט אחד, אם מסתכלים היום נגיד על הרשות השנייה, שר התקשורת מקבל המלצות המגזר השלישי, ואז ממנה 15 חברים באישור הממשלה. פשוט ככה. אז גם פה בהקשר הזה, אחרי כל שאנחנו יוצאים מהתוכן, אנחנו מרחיקים את זה גם מדרג נבחרי הציבור.
אני רואה איך זה יותר רחוק, אם כי זה כמובן עדיין גוף שכך או אחר את הקואליציה או הממשלה מחליטה על ההרכב שלו. כן, עובדי מדינה זה המדינה שהממשלה כרגע שולטת בה. השרים בוחרים, אז השרים בוחרים. כלומר, זה עדיין פוליטי, שזה כשלעצמו, אני אשאל את זה אחרת. אני מבין שזה פחות פוליטי, אבל למה בכלל צריך את זה? מה התפקיד של הגוף הזה? עכשיו שכל אחד יכול לשדר מה שהוא רוצה, בסדר, יש איזה שהם דרישות, אם אתה עיתון אתה לא יכול ככה. לא יודע, יש עדיין את הסכום כסף שצריך לשלם. אבל כל אלה הם דברים טכניים, שגם פקיד במשרד האוצר יכול לעקוב אחריהם. אז למה צריך רגולטור בכלל?
אז אני יאמר שני דברים לגבי זה. א', הצורך ברגולטור עדיין הוא רגולטור, נאמר את זה ככה, כן, יש למה שתיארנו מקרים שבהם ניתן, צריך לבצע בדיקה תחרותית, האם מישהו יכול לספק חדשות. וגם במקרים האלה היינו מעדיפים שזה יהיה ניטרלי, כלומר, אם אתה לצורך העניין תחנת רדיו שצריכה לעבור את זה, הייתי רוצה שזה לא יהיה תלוי בזהות השר באותו הרגע, האם אותה תחנה תקבל את האישור או לא תקבל את האישור להיכנס לתחום החדשות בטלוויזיה.
אבל הכללים לקבלת אישור הוא לא קבלת אישור. אלה לא כללים מתמטיים, כלומר, אם אתה בעלים של עיתון, אז לא. אם אתה שחקן חדש, אין בעיה. אם אתה, כלומר, למה צריך בכלל שידונו בזה?
אז במקומות מסוימים שמנו את זה כלחלוטין לא. כלומר, עצרנו את זה, אמרנו את העיתון באתר, אבל יש מקומות שבהם יש שיקול דעת. שזה אמרתי עיתון או אתר ותחנת רדיו עם נתח שוק משמעותי בעולם הרדיו. אלה העולמות שבהם יש שיקול דעת. אז זה נגיד דוגמה אחת. דוגמה אחרת, יש מקרים שעשויות להיות הפרות למיניהם. לדוגמה, דיברנו על הספורט מקודם. אני רוצה לקבוע האם הפרת את הבלעדיות או לא הפרת את הבלעדיות. או עדיין תישאר, או דיברנו על זה, חובה מרודדת להפקות מקור. אני רוצה לדעת אם עמדת בזה או לא עמדת בזה. כל מיני דברים שכאלה. כלומר, עדיין בקצה יש כאן מעורבות בתוכן. אנחנו מנסים להוריד אותה לכמה שפחות, אבל עדיין היא קיימת באיזושהי מידה. זה צריך לומר לגבי הדבר הזה. הדבר השני שחשוב לי מאוד לומר בהקשר הזה של אותו רגולטור ומעורבות פוליטית והממשלה קובעת. בסופו של דבר, הרבה פעמים, בטח בבחירות בישראל ואיך שזה מתנהל, אתה לא קובע מי האנשים, אתה יורש אותם. בסופו של דבר, כי הם, יש להם קדנציה ל-4 שנים או ל-6 שנים, תלוי במי זה בדיוק, או ל-5 שנים ליושב ראש פה, והממשלה נפלה אחרי 2.5 שנים. אז מה לעשות שהשר הקודם מינה אותם? אתה יודע, מסתכל עכשיו על הרשות השנייה, השר הקודם מינה אותם לדעתי 10 חודשים או 0.5 שנה לפני סוף הקדנציה שלו. זה כרגע נתון, זה לא ניתן לשינוי בתקופה הקרובה. זה לא בהכרח רע, כלומר ירשת את זה. זה נכון שיש כאן מעורבות פוליטית, ואיפה שתהיה מעורבות ממשלתית, תהיה מעורבות פוליטית. אנחנו מנסים להביא את זה למינימום שאנחנו מצליחים להביא את זה כרגע.
בסדר. אז כשאני מסתכל על הביקורת שמותחת בכם, יש כאן איזה מאמר פרשנות בוואלה, שנכתב לידי בן אדם שמאוד לא אוהב אתכם, וזה בסדר. אני מתאר לעצמי, למרות שאתם נראים אנשים מופלאים, אבל בכל זאת, הוא אומר למשל, לאחד מעיתוני חדשות 12 מגיעים חומרים שאסורים להזיק באופן משמעותי לראש הממשלה. הוא, אוקיי, אז העיתונאי מערב את הרוחים שלו, מערב את ההנהלה, אבל אז ההנהלה מקבלת איתות מסביבת שר התקשורת שהשר בוחן להעניק לה מענק עידוד תחרותיות בשווי 10 מיליון שקל. אז האם החברה תבחן שוב עד כמה דחוף לה לפרסם את התחקיר, כשברור שאם כשההנחה היא שברור שאם היא תפרסם את התחקיר, היא לא תקבל את המענק עידוד תחרותיות הזו, אבל אם היא לא תפרסם, אז היא כן תקבל. ובמילים אחרות, ראש הממשלה או הפוליטיקאים באופן כללי, שכרגע שולטים בקואליציה, יכולים לשלוט בחדשות ולחנוק תחקירים, או לקדם תחקירים נגד היריבים שלהם, על ידי זה שהם יציעו כל מיני מתנות, מימונים וכו'.
כל מה שאני יכול להגיד זה שקורה כאן בדיוק הפוך. כלומר, כל מה שאני מתאר פה זה שאנחנו מפחיתים את המעורבות של הממשלה ושל הפוליטיקאים בגופי החדשות. יש להם הרבה פחות יכולת להשפיע, לכן אני לא מצליח להבין את הביקורת הזאת בעולם שבו אנחנו מתערבים כמה שפחות באירוע הזה. אם זה באמת עולם שבו יש חובות רגולטוריות ויש שיקול דעת לפוליטיקאי או לנבחר ציבור או לדרג מקצועי גם, האם להכיר במשהו כחובת הפקת מקור, או האם להכיר לך או להתיר לך יותר זמן פרסומות וכאלה, אני מבין את זה, אבל אנחנו בדיוק עושים הפוך. אנחנו מבטלים את המעורבות גם במודל העסקי וגם בתוכן. אז מאיפה מגיע החשש? זה בדיוק הפוך.
יש כאן בכלל מבנה חוקי שמאפשר שפתאום ראש הממשלה או שר התקשורת יחליטו, נראה לי שערוץ ה-13 הוא קצת מתקשה בתחרות, אנחנו ניתן לו עכשיו מתנה מכספי ציבור של 10 מיליון שקל כדי שהוא יוכל להתקיים, וככה לא תיפגע התחרות מזה שהוא נניח כל כך ייחלש שהוא ייעלם. האם יש בכלל מבנה כזה חוקי? או אפשרות על פי החוק החדש?
האמת שלא. אין לנו אפשרות כזאת. א', לשר אין יכולת להתערב בדברים הללו, לפי החוק, וב', גם לרגולטור אני מתקשה לראות מאיפה יש יכולת לבצע דבר כזה. אגב, דברים כאלה קרו בעבר, לצערי כי רב אני אציין, כן? כלומר, כשערוץ 10 בזמנו נקלע למשבר, המדינה התערבה כולל בשינוי חקיקה כדי להציל אותו. כשערוץ 20 הוחלט על חילוט ערבויות שלו על ידי מועצת הכבלים והלוויין, המדינה התערבה בצורת חקיקה ושינתה את החוק בהקשרים הללו. כלומר, לשנות חקיקה, חבר הכנסת תמיד יכולים, אבל זה אין דרך למנוע את זה מהם. אבל, וגם לא צריך, אבל בהחלטה של שר לבוא ולהתערב בשוק הזה, אין לו סמכות ואין לו יכולת לפי החוק שלנו.
בסדר. אם נעבור לעוד נושא של הפקות מקור, אתם כמובן, אני אנסה מזה שאלה יותר רחבה, יותר גדולה. אתם הורדתם במידה רבה את ה... הקלתם על הצורך או על החובה לעשות הפקות מקור. נדמה לי שאמרת ששחקן עם הכנסות של עד 80 מיליון שקל לא צריך בכלל. מי שיש לו יותר צריך קצת, מי שיש לו עוד צריך עוד, אבל זה בכל מקרה ברמה הרבה יותר נמוכה מהדרישות היום. נטפליקס למשל כן צריכים לעשות הפקות מקור. אני צודק ב...
נכון, הגישה שלנו היא בעצם, אנחנו מפחיתים את שיעור המס, נקרא לזה ככה, ומרחיבים את בסיס המס ליותר שחקנים, כשהתפיסה אומרת, חבר'ה, אנחנו בעולם של תחרות הוגנת לכולם. בתחרות הוגנת, אבל אנחנו מנסים לא לייצר חסמי כניסה או חסמי גדילה, אז יצרנו מדרגות באמצע, אבל ברמת העיקרון כן, זו הגישה. אני אוסיף לזה עוד משהו אחד, היום יש מיקרו-רגולציה באירוע הזה. מה זה נאותות הפקה? כמה לדוקו, כמה לדרמה, כמה לתוכניות מסוגה מיוחדת, מה שנקרא, באיזה שעות זה ישודר וכמה הקצאת זן מסך. את כל זה אנחנו מרדדים, אנחנו יוצאים משם. יש אחוז מסוים להשקיע במה שמכונה סוגה עילית, וזהו.
בסדר. שאלה, למה, כלומר, תנסה לענות לי על זה מנקודת מבט אישית שלך, וגם מנקודת מבט של מישהו שעובד במערכת הפוליטית, ויש לו, יש עליו הרבה הגבלות. למה לא להגיד פשוט, חבר'ה, תעשו מה שאתם רוצים?
תראה, אני אומר פה שני דברים.
סליחה, אני רק רוצה להסביר למאזינים או לצופים למה הכוונה. הכוונה לבטל את הרגולציה בכלל. שום רגולציה, עזבו את ההקלות, שכל אחד יעשה מה שהוא רוצה. יש כמה גופים פרטיים בשוק, בעצם חוץ מכאן ומגלי צהל, ומעוד כמה ספיחים אני מניח של רשות השידור של פעם, כל הגופים הפרטיים, 12, 13, 14, כמה מתחנות הרדיו האזוריות הן בטח פרטיות, פרטנר, סלקום, פאפאפא, שדרני, לא יודע, יצרני תוכן ספורט בכל העולם, פרמייר ליג, וואטאבר. כולם גופים פרטיים, שיתעסקו אחד עם השני, שיריבו אחד עם השני, שיתחרו על ליבם של 9 מיליון צופים. מה זה בכלל עניינה של המדינה, של הממשלה, של הקואליציה, של הפוליטיקאים, של עובדי מדינה? מי בכלל צריך אתכם במשחק הזה? כלומר, אם אתם לא מפקחים על ייצור ומכירת נעליים, למה אתם מפקחים על ייצור ומכירת חדשות?
אז יש פה באמת שתי גישות, ואני אומר גם את הזווית האישית שבה אני הגעתי לאירוע הזה. אני הגעתי לאירוע הזה מתוך תפיסה שאומרת, חברים, אם הציבור הישראלי רוצה, יהיו הפקות מקומיות, ואם הוא לא רוצה, לא יהיו הפקות מקומיות. למה אני צריך להיכנס לאירוע הזה יותר מדי? ולאט לאט, וגם האמנתי אגב, והערכתי, שעדיין אגב אני חושב ככה, כן? בהקשר הזה, שהאם בתנאי תחרות יצטרכו, נקרא לזה ספקי התוכן הישראלים, להתמודד מול נטפליקס, דיסני וכו' וכו', הערך המוסף המרכזי שלהם זה הפקות מקומיות. כי הפקות זרות, יש לי את נטפליקס, יש לי את דיסני, את אמזון, את אפל, את מה שאני רוצה, כנראה שיהיה מאוד קשה לשחקנים הישראלים להתמודד עם היכולת שלהם להשקיע בתוכן. ולכן הערך המוסף של השחקנים הישראלים יהיה בתוכן מקומי. זאת הערכה שלי עדיין בהקשר הזה. כלומר, זה הערך המוסף שלהם, זה הבידול שלהם.
זה היתרון התחרותי, ועל זה הם הולכים לשים דגש.
על פניו, זה מה שהייתי מעריך שהיה קורה. אחרי שאני אומר את זה, אנחנו מסתכלים סביבנו בשתי נקודות מבחן, אני אסתכל על זה ככה. האחת, פרטנר טיווי וסלקום טיווי. שני גופים שלא חייבים בהפקות מקור, כי כמו שאמרתי, לא, אף פעם לא הכילו רגולציה על ה-OTT, השידור באמצעות אפליקציות הזה. והם באמת לא השקיעו בהפקות מקור. כלומר, יש תרחיש סביר שלא יהיה. תגיד לא נורא, אני רגע אומר שלא יהיה. זה אחד. שתיים, אנחנו מסתכלים על זה, גם בפריזמה רחבה יותר, ובעצם למעט ארצות הברית, עם השוק הענק שלה, למעט ארצות הברית, כמעט כל מדינות המערב, החל מהדירקטיבה האירופית ועד איך שכל אחת המדינות מיישמת אותה, חייבו בדרך זו או אחרת הפקות מקומיות. כשאנחנו מסתכלים על זה, הבנו שבאמת יכול להיות, יכולה להיות סיטואציה שבה לא תהיה יצירה ישראלית משמעותית, אם אנחנו לא נחייב את זה בחקיקה. עכשיו, יכול להיות שהצופה הישראלי לא רוצה, כשאנחנו מסתכלים על זה, מה שנקרא דרך הניסיון להבין את הסנטימנט של הציבור הישראלי הרחב, גם של גם בדרג הפוליטי וגם של הדרג של הציבור הישראלי הרחב, אנחנו מבינים שיש ציפייה שכן תהיה חובה להפקות מקור. הצד השני שזה אומר, אם אתה חושב שבכל מקרה הם יפיקו את זה, כיוון שזה היתרון התחרותי, למה שלא תחיל עליהם חובה סתם ככה? מה הבעיה בזה? אתה חושב שזה בכל מקרה יקרה? ולכן, במין איזושהי פשרה, אמרנו, אוקיי, בסדר, אנחנו כן מחייבים, רואים איזה יתרון גדול מאוד שתהיה יצירה ישראלית, אנחנו מבינים שיכול להיות שלא תהיה, אנחנו מייצרים את זה בגמישות יותר גבוהה לגופי התוכן, ומרדדים גם את החובה בצורה שיתחול על יותר שחקני, אבל פחות חובות.
בסדר, אני רק בשביל הקטע אומר מה דעתי, אני מתאר לעצמי שאולי אחת הסיבות שסלקום בפרטנר לא עושים הפקות מקור, זה בגלל שאחרים עושים הפקות מקור. יש אפילו הפקות מקור בנטפליקס. אם כן, אני לא יודע אם פאודו או דברים כאלה בנטפליקס זה נקרא הפקות מקור, אני לא בטוח בדיוק מה ההגדרה.
זה רכישה חוזרת, אז פחות.
רכישה חוזרת, אוקיי.
נגיד פאודו זה הפקה של יס והם קונים אותה.
אבל זה די ברור שאם סלקום בפרטנר לא עושים את זה, אז או שהם חושבים שאין לזה קהל, ואם אין לזה קהל, אז אין לזה קהל. או שהם חושבים שאחרים עושים את זה וזה לא שווה להם כרגע, אין להם כסף להשקיע בזה, whatever. אבל הקטע הוא ש...
אני רגע אחזק את מה שאתה אומר. כלומר, מאוד יכול להיות שבסופו של דבר, יש פה שני גופים, הוט ויס בהקשר הזה, שמשקיעים לא מעט בתוכן ישראלי, ויכול להיות שבא מישהו ואומר, חברים, אני זה לא מודל העסקי שלי, אני מתן חבילה יותר צרה, יותר זולה, עם פחות תוכן ישראלי. יכול להיות לגיטימי, בעולם של שוק זה לגמרי לגיטימי.
אני רק אומר לגבי לנסות להסתכל על העולם סביבנו ולראות ששאר המדינות לא עושות את זה, אני מבין את הגישה הזו, ואני מבין גם מה יכול לקרות לפוליטיקאי שיגיד שבו לא נעשה שום דבר, ואז אחד הדרכים הכי טובות להתקיף אותו זה להגיד לו שכל השאר עושים את זה. אני רק אומר שלדעתי כל השאר עושים את זה, וסיבה מרכזית למה גם אנחנו עושים את זה, זה הניחוש שלי, כן? ואתה אפילו לא חייב להגיב לזה, מכיוון שאתה נמצא כרגע בתפקיד פוליטי, אז אני לא יודע אם אתה יכול, אבל זה פשוט מעשה סחיטה ציבורי של אנשי הקולנוע והתיאטרון והטלוויזיה המקומיים. הרי מה זה החיוב לעשות הפקות מקור? זה החיוב לשלם להם. אז הם משתמשים בכוח הציבורי שלהם, ואז כל, אם מכריחים פחות הפקות מקור, אומרים בכלל בלי הפקות מקור, אז אפשר לצייר אותך בתור קפיטליסט מגעיל ששונא את הציונות ואת הישראליות, ואומר להזזל עם הקהל המקומי, בואו רק נעשה כסף, פה פה פה, ואנשי הציבור, ואנשי הרוח, כמו שהם אוהבים לקרוא לעצמם, כמובן מאוד מעוניינים בכספים האלה שיממנו את כל ההפקות שהם רוצים להשתתף בהם, וכמובן הם השתמשו בזה קשות נגדך ונגד כל מי שיציע משהו כזה, ואין שום ספק שזה קורה בכל מדינה אחרת שעושים את זה. אני מניח שיש מדינות אולי תיאורטית שמישהו באמת עושה את זה מתום לב, כי הוא לא מבין שבשוק חופשי ממילא מה שהקהל רוצה, זה מה שהקהל יקבל. אבל אני די בטוח שהשיקול המרכזי ברוב המדינות ובטח במדינת ישראל, זה הפחד מכל מיני טיפוסים, כל אלה, הסלבס. מי רוצה לריב עם הסלבס? זה לדעתי מה שקורה כאן. אין זה שום קשר לציונות, אהבת הארץ, או הצורך לממן באמת הפקות מקור, כי אחרת אין זה ביקוש. זה פשוט שיטה נחמדה של אנשי הרוח שלנו לגנוב קצת כסף. זה לדעתי. אבל אתה לא חייב להגיב. אני חושב שיש לך מספיק צרות גם ככה. בסדר, תראה, יש לי עוד כמה שאלות כמין כאלה... לא רוצה לקרוא להם שאלות קידבג, אבל אולי שאלות לא כל כך חשובות על כמה מהחלקים האחרים ברפורמה. אז אני לא חייבים למשוך את זה, אבל בוא רק תגיד לי אתה, אם יש עוד איזה משהו שאתה רוצה להגיד, איזושהי נקודת חוסר הבנה הכי חשובה שאנשים לא תופסים ברפורמה הזו, וגם אולי ברמה האישית תגיד לי כמה זה חשוב לך, כי אתה הרי מתעסק בכל הנושאים הליברליים כבר שנים. וזה נדמה לי הפעם הראשונה שאתה מגיע לעמדה שבה אתה ממש יכול לממש את זה, אז בוא תספר גם על זה קצת.
אז קודם כל אני אומר, הדבר המרכזי שחשוב לי קודם כל להעביר, זה אני שומע מבחוץ את כל האמירות על להשתלט על התקשורת וכו' וכו' וכו', ואני באמת חייב לציין, כל מה שאנחנו עושים כאן זה בדיוק הפוך מזה, זה להסיר את הידיים של הממשלה ושל נבחרי הציבור מתוך התקשורת, זה הדבר שהכי מנחה אותנו, זה נר לרגלינו ברפורמה הזאת. כלומר, הרבה דברים, יש עליהם דיונים וכאלה, אבל זה הדבר הכי מרכזי שאנחנו משקיעים בו. אני אגיד, הצד השני של זה, כלומר, אומרים לך, תקשיב, אתה לא מפקח על מה יהיה פייק בטלוויזיה. אז אולי יהיה פייק בטלוויזיה עכשיו.
אתה יודע, איפה ראיתי את זה? ראיתי את זה היום, מישהו אומר, מה, אתם רוצים שכל אחד ישדר, יהיה הצפה של פייק. זה כזה, מידת הניתוק. סליחה, אני לא יודע אם זה מידת הניתוק של האנשים האלה מהמציאות כמו שיקרית היום, או שזה לחלוטין מודע, וזה נעשה מתוך נבזות, כן? הם יודעים שיש פייק ניוז, הם יודעים שהם המשקרים, הם פשוט אלה שרוצים להיות, לשלוט על השקר. אבל כן, אני לא זוכר מי אמר את זה היום.
אני חייב לציין, זה נאמר בכמה מקומות, והכי מדהים אותי כשזה נכתב באתרי אינטרנט או בעיתונים. למה? כי עליהם אין שום פיקוח. אז או שהם טוענים שבלי פיקוח יש פייק, ואז הם בעצם טוענים שהם עושים פייק, או שהם מבינים שגם בלי פיקוח לא חייב שיהיה פייק, ולראיה העיתונות הכתובה והדיגיטלית. לראיה. וזה מדבר על המחירים של זה, שמה יהיה אם יהיה פה איזשהו קומיסר שיחליט מה פייק ומה לא פייק, כאילו, לאן נגיע? לאן נגיע?
כשאתה מסתכל על מה שקורה בארצות הברית, עם טאקר קרלסון, אני בטוח, אני מקווה שאתה מכיר את הסיפורים של טאקר קרלסון, שפוטר מפוקס ניוז, התחיל לשדר בטוויטר, הקהל שלו קפץ פי 10, רוברט קנדי ג'וניור עושה את כל הקמפיין שלו בכלל בטוויטר ובפודקאסטים, ובינתיים, וג'ו רוגן, הפודקאסטים שלו רואים מספרים שהם גדולים מתמטית, פי 33 מתוכנית הכי פופולרית ב-CNN. כשאתה מסתכל על כל זה, ואז אתה מסתכל על הארץ, אנחנו מתקרבים לשם, אנחנו נגיע למקום שבו החדשות תהיה בעצם הערת שוליים לאקשן האמיתי שקורה בטוויטר ובפודקאסטים. זה דבר שאתה מצפה לו, זה טוב, זה רע, או שבכלל לא טרחת לחשוב על זה, כי יש לך מספיק צרות גם ככה.
לא, האמת שזה נורא עניין אותנו, כיוון שאנחנו, אתה יודע, יכול להיות שכל הרפורמה הזאת לא מעניינת, כי עוד שנייה זה, אתה יודע, עוד שנייה כולם בטוויטר ופייסבוק, ולא יודע, ופודקאסטים וטלגרמים וכו' וכו', ואז אולי כל שאנחנו עושים לא מעניין.
סליחה שאני קוטע אותך, אני רק אגיד שבעיניי ברור שבאיזשהו שלב בעתיד, אם באמת דבר כזה יקרה, בגלל המבנה של הארץ, אני חושב, החדשות שישודרו, או הפרשנויות שישודרו במדיה החברתית, יהיו הרבה יותר ימניים. בטח מבחינה כלכלית חברתית, אבל אולי גם מבחינה מדינית, ממה שאנחנו רואים היום. ואז בעתיד, אם הדבר הזה יקרה, אין לי שום ספק שממשלת שמאל כלשהי תנסה פשוט להטיל רגולציה על שידורי אינטרנט. כלומר, ברור לי שזה הולך לקרות. בטח במדינה כמו ישראל, שבה אין בעצם חוקה, אין כבוד לזכויות קניין, וגם אין כל כך בושה. אם כן, אני צריך לומר, גם במערב אירופה הדברים האלה קורים. זה לא שאנגליה הרבה יותר טובה מאיתנו, או אפילו יותר גרוע. סליחה, אני התחלתי את המשפט ואני לא יודע לאיפה אני רוצה בעצם ללכת. שכן, אוקיי, אנחנו נקווה שנגיע למצב כזה, ובואו נקווה שלא תהיה איזושהי ממשלה עתידית, שלא תנסה להטיל רגולציה לאינטרנט, אם כי זה מאוד קשה לעשות רגולציה לאינטרנט. כי עם הזמן גם יותר ויותר אנשים לומדים להשתמש ב-VPN, אז זה יהיה ממש קשה לחסום. אבל טוב, אני סתם עכשיו מתפלסף על שטויות ומבזבז לך את הזמן. אז בואו תספר איך זה אחרי שנים של להיות פעיל, להפור אתה יודע, למקום שבו אתה יכול לממש את האידיאולוגיה שלך, או לפחות חלק ממנה. איך זה מרגיש? האם זו הייתה המטרה שלך מלכתחילה?
אז א', אני רגע אציין, אני לא יודע אם זה לגמרי הפעם הראשונה, כלומר גם כחבר מועצת עיר בירושלים הייתה לי אפשרות להשפיע בכיוונים הללו, אבל כמובן זה לא בזירה הגדולה של הממשלה, זה ברור. אבל אני כן אומר, זה באמת, זה שינוי מאוד משמעותי. כלומר, בטח מי שמגיע מתוך מקום אקטיביסטי שתומך בשוק חופשי, אנחנו בדרך כלל נוטים להיות מאוד 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 ביקורתיים כלפי המגזר הציבורי. אנחנו נוטים, אפילו לפעמים עד כדי זלזול, בהתנהלות שם ובנעשה שם, ולפעמים גם באנשים שם. זה משהו אחד. והדבר השני, אנחנו גם הרבה פעמים נוטים, וגם אגב, לא שלא בצדק, אנחנו נוטים לתקוף את תהליכי קבלת ההחלטות ואת השיקולים המנחים בתוך, נקרא לזה, החשיבה הממשלתית. ופתאום להיות, להפסיק לו את זה שאני בחוץ, נקרא לזה, הזורק אבנים, המבקר, זה שתמיד מושך להיכנס פנימה ולהגיד, אוקיי, שנייה, יש גם את העמדות ואת מה שאתה חושב וכו', אבל בוא תחשוב שנייה בתפיסה שהיא יותר חלק מתוך האורגן הזה והגוף הזה שנקרא משרד ממשלתי, ותראה את העובדים שלך ואת איך שהם חושבים, את התהליכים שאתה צריך לעבוק, אתה חלק מבירוקרטיה ממשלתית, שיש סיבות טובות או סיבות רעות לבירוקרטיה הזאת, אבל היא קיימת שם. זה דרך אחרת להתחיל לחשוב על הדברים הללו, ולעשות את הסוויץ' הזה בראש, לאיך ניגשים לכאן, ולמצוא את האיזון לכמה אני מצליח לאתגר את המערכת, לכיוונות שאנחנו באמת חושבים עליהם, שפחות להיכנס לכל מיני שיקולים שהם קנטרניים, ולהיות יותר פתוחים וגמישים, ולהיות ביקורתיים כלפי איך שהמגזר הציבורי מתנהל מצד אחד, מצד שני, אני היום חלק נרחב מהמערכת בהקשר הזה. אז זה איזשהו מתח שצריך לדעת לעבור אותו, וכאן מתוך מה שאתה רוצה גם צריך לומר, אני לא חושב שהדעות שלי היום מייצגות את הקונצנזוס בישראל. כלומר, ברור לי שאני ברמתי האישית, כנראה מעבר לקונצנזוס, יחסית מעבר למרכז, נקרא לזה, בתפיסות הכלכליות שלי. וגם פה צריך לתת איך אני מושך לשם, וגם צריך להבין את גבוהות הגזרה הציבוריים שבתוכם אנחנו חיים, גם בדברים הללו. וזה תהליך מרתק ומעניין ומאתגר, ואני מכוון להגיע לתשובות המשקל בדברים הללו, לראות איך עושים את זה בצורה מאוזנת ונכונה. אני גם, בנוסף להיותי ליברל גדול, אני גם שמרן. אני באמת מאמין שדברים צריכים לעשות בצורה מדודה. בצורה מדודה, ולנסות לדחוף יותר מדי לקצה, כי אז דברים לא קורים בצורה טובה לטעמי.
הבנתי, בסדר גמור. יש פה כמה שאלות מהקהל, אבל אנחנו קצת גולשים מעבר לזמן שרציתי. שואלים, למה לא לפעול להסרת? כל החסמים בשוק התקשורת. אתה יודע, הבעיה עם הקהל שלי, שהרבה פעמים, הם אפילו יותר קיצוניים ממני. שזה קצת קשה להאמין, כי כל מי שהוא יותר קיצוני ממני הוא פשוט אנרכיסט. לא במובן של האנרכיסטים הסבולנים כביכול, אלא במובן של האנרכיזם האמיתי, במובן האידיאולוגי. אבל לא חשוב.
אנרכו-קפיטליזם.
סליחה?
אנרכו-קפיטליזם.
אנרכו-קפיטליזם, בדיוק. יש עוד משהו שאתה רוצה להגיד? עוד איזה מסר שאתה רוצה למסור לאומה?
בקשתי לאומה, פרסמנו את תזכיר החקיקה הזה באתר התזכירים הממשלתי. תבואו, תגיבו, תאמרו את שלכם, תנסו להיות מוזנים כמה שיותר ממקומות שבהם מדברים על העובדות כפי שהם. אם זה נורא מעסיק אתכם, תקראו את זה בעצמכם. תצמדו לעובדות פה. ולא לשיח שמסתובב מבחוץ. אני חייב לציין, אנחנו בסופו של דבר, עושים פה רפורמה שכלי התקשורת המרכזיים מושפעים ממנה, והם נפתחים לתחרות בה, ויש להם אינטרס באירוע הזה. זה מובנה, במהלך הזה. ואם אתם רוצים לצרוך מידע בצורה טובה, לכו למקומות שיעבירו אותו בצורה טובה.
100%. אני רק אומר שמה שאתה עושה עכשיו, מה שאתם עושים עכשיו, לפחות מבחינה עקרונית עם חוק התקשורת החדש, זה דברים שהיו כתובים במצע של זהות, של מפלגת החופש שלי, של חופש כלכלי שלי ושל אביר קארה, שזה מחמאה, כן? כלומר, שכל הכבוד שאתם עושים את זה, והקטע שכל אחד יכול לפתוח ערוץ חדשות ולשדר אותו באינטרנט ובפלטפורמות הרגילות, עם פחות או יותר אפס כסף וללא הגבלות, מי שחושב שזה אנטי דמוקרטי הוא או שקרן או אידיוט. צר לי על הבוטות. אנחנו נעצור כאן, אני חושב. אלעד, תודה רבה רבה שעלית על השיחה הזו. סליחה, לוחות זמנים. מתי אפשר לצפות שדבר הזה יקרה?
בגדול זה אמור להגיע לחקיקה במהלך המושב, במושב הבא שאחרי החגים. מיד לוז כנסת, זה לוז כנסת, זה לא לוז שלי, אבל מיד לאחר החקיקה יש דברים שיכנסו לתוקף מיד, כמו היכולת לפתוח ערוץ חדשות בצורה מיידית וכדומה, ויש דברים שיצטרכו לעבור, מה שנקרא, להקמת הרגולטור
החדש. הקמת היחידה הרגולטורית החדשה היא בטח תהיה
זה לוקח זמן וכו' וכו', כל הדברים הללו, כן. אבל יש דברים שאנחנו שאפנו שהדברים המרכזיים ייכנסו לתוקף מיד.
קטע של ערוץ החדשות זה הכי חשוב בעיניי לפחות.
נוטה להסכים.
טוב, בסדר. עוד פעם, אלעד, תודה רבה רבה. אני רק מבקש, כשאנחנו מתנתקים, אתה אל תתנתק, כי הדבר הזה צריך לעלות לענן. כי עוד פעם, כידוע, היום הכל בענן.
מעולה.
אז עוד פעם, תודה רבה על השיחה הזו. אני רק אומר לכל מי שמקשיב לנו או מסתכל עלינו שזה פודקאסט ליברטריאני שאולי היחידי בארץ, אז כל מי שאוהב את המסר, בבקשה להפיץ, לעשות לייק, לעשות שיתוף, תלוי כמובן בפלטפורמה שאתם משתמשים בה, אבל זהו, עוד פעם, תודה אלעד, וערב טוב לכולם.
תודה רבה, לילה טוב.